לומדים איתכם שכל ההיסטוריה שלנו בעולמות רוחניים עד שיש ירידה לעולם הזה ובעולם הזה משך כל ביקום הזה משך על מיליארדים שנים והעלייה שלנו עכשיו הרוחנית שמתחילה מהעולם הזה בחזרה לאותו מקור, לאותה נקודה שממנה אנחנו התחלנו כל זה, זה נקרא זמן ההכנה הכנה לקבל כל אותו המצב הטוב שנקרא בורא להיות כמוהו באותו מצב, באותו מעמד לכן גם כן בזמן השיעור ובזמן כל דבר שאנחנו עושים העיקר אצלנו אנחנו לומדים שזאת ההכנה שהיא נותנת לנו אז רוח ומטרה וגישה ותהליך שאנחנו עוברים והיא בעצם קובעת כל מה שיקרה יכול להיות שאנחנו ניגשים נכון וברצון טוב לאיזה מעשה ופתאום זה מתבלבל ונעשה לגמרי משהו אחר ואנחנו חושבים שנעשה כאן איזה קלקול ואנחנו לא בסדר ושתוצאות הן לא טובות ונכונות אבל מלמדים אותנו מקובלים וגם כן משך השנים, משך החיים שלנו אנחנו לומדים שלא עלינו בדיוק לקבוע באיזה תהליך אנחנו נעבור ובאיזה מצב, לאיזה מצב אנחנו נגיע אלא בהחלט, אם הכוונה היא נכונה, כל היתר זה לא בידינו. ומה שיצא, כך צריך לצאת. יכול להיות שזה הפוך ממה שאנחנו חשבנו, אבל בכל זאת זה בדרך וצריך להיות כך. ואז אנחנו מתגלגלים ומתקדמים. ואף פעם אנחנו לא יודעים אם הצורה הזאת שמתגלה היא לטובה או לרעה. לכן ההכנה היא כל כך חשובה ולכן אנחנו לפני כל שיעור יושבים ומתרכזים בלמה אני כאן, בשביל מה אני כאן, מאיפה אני לאן צריך להגיע אנחנו לומדים שכל התהליך של כל הבריאה שאנחנו עוברים מההתחלה ועד סופה היא גם כן צריכה להתבצע בכל חלק וחלק לפי החוק פרט וכלל שווים ולכן בכל פעולה צריכה להיות ההתחלה הנכונה כתוב שמקובלים הקדמונים הם ישבו שעתיים לפחות לפני שהיו מתחילים להיכנס לבירורים הרוחניים ביניהם כי אנחנו עוד קטנים ועוד לא צריכים את ההכנות האלה הגדולות אבל צריכים להבין שכל פעם, כל רגע אדם נעשה בחזרה בהמה, לא חשוב באיזה רמה הוא נמצא, ואז צריך מרמה הבהמית הזאת שוב להתאפס עד שמגיע לאיזה מצב ששם הוא חושב שכן, הוא הכין את עצמו לאיזה מגע לזיווג הרוחני ו בהתאחדות שם עם הכוחות שמוצא באותה רמה, אז מתחיל לפתוח את הכלי שלו ולהתמלות באותו האור, באותה עמידה, באותה הרגשה האלוקית שישנה. ואם עשה את זה נכון, הסוף, סיום של התהליך שיורד לדרגת הבהמה עוד יותר גרועה ממה שהיה קודם, ואז שוב צריך לעשות הכנה ועוד יותר קשה ועוד יותר מרוכזת לדרגה כנגד הנפילה הזאת, להשלים אותה. ולכן כתוב על המקובלים הגדולים בעבר שהיו יושבים שעתיים כדי להכין את עצמם לשיעור, לבירור. לנו בינתיים מספיק כמה דקות, אבל לא להיבהל אם בזמן השיעור, בהתחלת השיעור, קשה לאדם לרכז את עצמו, להתנתק מהחיים שלו, מבעיות, יש לו בלבולים, יש לו רגשות, והכל שונה, והכל לא נותן לו להתרכז. זה דווקא סימן של התקדמות. זהו, אני גמרתי בדיוק את ההכנה. השעה 8. הנושא של השיעור הוא היום שיחה. שהתשובה היא על כל הבעיות העולם היא בייחוד. דיברנו אתמול, וגם כן ציירתי כאן איזה ציור, שההבדל בין המצבים שהיינו פעם בעולם אינסוף וירדנו ממנו. בבקשה להראות את זה. וירדנו ממנו ועולים בחזרה, ההבדל הוא בזה שכל אחד מאיתנו מתנתק מאחרים. כאן אנחנו היינו בעולם, במצב הראשון, מיוחדים יחד. לא היה אף הבדל בינינו, היינו כולנו כטיפה גדולה של המים. אחר כך אנחנו מתחלקים להרבה הרבה טיפות. נגיד יש לנו טיפה אחת, אנחנו יכולים לחלק אותה להרבה הרבה טיפות, ולכל טיפה יש איכות פנימית משלו. ההבדל בינינו שאומנם שבכל אחד ואחד יש תרי"ג רצונות, אבל כל ה-613 רצונות האלו, אומנם שהם ישנם בכל אחד ואחד, הם מתמזגים ביניהם בצורה שונה, ובזה שונה כל אחד משני. באחד קצת יותר גאווה, בשני קצת יותר תאווה, בשלישי יותר כבוד, ברביעי יותר כסף, וכו' וכו' וכו', ועוד עוד 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 הרבה שאנחנו אפילו לא יכולים לחלק ביניהם. נראה לנו מאיפה יש לי 613 רצונות, אבל אם אנחנו עוד נשיג אותם, בינתיים אנחנו כתינוקות שתינוק נולד, מה הוא רוצה רק? לאכול ושיהיה לו חם, שיהיה להרגיש להריח את אמא. אבל כשגודל יותר, מתחיל להיות מורכב יותר. הוא פותח מתוכו את הרצונות. גם אנחנו כך, שאנחנו נתפתח הלאה, אנחנו לא נרוץ רק אחרי אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. אלה יפתחו בנו המון רצונות חדשים, ואז אנחנו נרגיש שוני באמת מאוד גדול אחד משני. ומטרת ההתפתחות שכל אחד יפתח את כל ה-613 רצונות שלו במלואם. בהתאם לזה אנחנו צריכים גם כן לארגן חינוך לילדים, חינוך הנכון, כדי לפתח אדם הנכון. אנחנו נדבר את זה בשיעור הבא היום אחר הצהריים, איך לבנות את האדם שאנחנו לא מדכאים אותו בשום דבר, אלא ההפך, שהוא מתפתח חופשי, לא מפחד מהצלצול לשיעור, לא מפחד מדיכוי של המורה, לא מפחד מהבחינות וחוסר הצלחה או הצלחה לפי איזה סטנדרטים. אלה חינוך לפי הטבע, הוא חייב להיות לפי טבע של האדם, לתת לו לפתוח את עצמו, וכל התרי"ג רצונות שהתפתחו ללא דיכוי אף אחד מהם, אלה ההפך. כמה שאדם יהיה שונה משני, כמה יהיה מיוחד מאחרים בביטוי שלו האישי, בזה אנחנו אחר כך כטיפות שונות מאוד מתחברים יחד באיחוד על פני שוני. ואז אנחנו מגיעים לאותה הטיפה הגדולה, אבל שיש בה כל הגוונים בצורה ברורה מאוד ושונה מאוד. ואז אנחנו מרגישים אותו מצב כמו שהיינו בו קודם, בכפול 613 עוצמה. זה מספר שאנחנו לא מבינים כל כך מהו. זה מספר שמבדיל בין דרגת החומר היולי שאין בו כלום, כמו אפר שלא גודל ממנו כלום, ובין דרגת הכוח העליון הבורא. זה ההבדל במספר הזה 613 שאנחנו משיגים. לכן כל התהליך שאנחנו עוברים זה תהליך של התפתחות אישית, ויחד עם זה, כשאנחנו מגיעים לסוף ההתפתחות האגואיסטית בעולם הזה, אנחנו ממשיכים בהתפתחות בעולם הרוחני, אבל שם זה התפתחות אישית של כל אחד, יחד עם התחברות. כי בסך הכל, במציאות שלנו, עכשווית, אנחנו יכולים לפתח רק את הרצונות האגואיסטיות הקטנים האלו, שזה אוכל, מין, משפחה, רצונות ששייכות לגוף שלי, וכסף, כבוד, שליטה, מושכלות, ששייכות לחברה הזאת הגשמית, האגואיסטית שאני נמצא בה. אבל ההתפתחות האמיתית היא האגואיסטית האמיתית, שנקראת קליפה, היא בעולם הרוחני. היא דווקא, מה זה עולם הרוחני? בהתפתחות, בלמצוא קשר בינינו. כמו שעכשיו, אנחנו רוצים להתקשר אחד לשני, ואנחנו רואים עד כמה שזה קשה, כמו שאנחנו רוצים להתעלות מעל, נגיד, הרצונות שלנו הגשמיים, ורואים עד כמה שאנחנו לא שייכים להתעלות. רק האדם שהוא רוצה להתקשר לאחרים, להתחבר, לחבר את עצמו לאותה טיפה אחת, הוא מתחיל לגלות את הקליפות שבו, אותם הרצונות, 613 רצונות המקולקלים. ועד כמה שמתקדם יותר מצד אחד בלהתקשר לאחרים, הוא מגלה כל פעם יותר ויותר עד כמה שהוא גרוע והפוך ברצונות האגואיסטיים שלו. וכך עולה בשני הקווים, מצד אחד נמשך לחיבור, במידה הזאת שנמשך לחיבור מראים לו עד כמה שהוא הפוך ממנו. וזאת ההתקדמות. זאת אומרת, כל הרע הוא נגלה רק במידה שאנחנו נמשכים לטוב, וכל הטוב הוא נבנה רק מתוך שאנחנו מכירים את הרע שבאנו ורוצים להתעלות ממנו עליו. לכן אחרי שאנחנו גומרים את ההיסטוריה הזאת הגשמית בשלב האחרון שלה בגלובליזציה, שאותם אנשים שהיו פעם בבבל ברחו מהתיקון אז, במקום להתחבר ביניהם על ידי חוכמת הקבלה שהתגלה אז, לא רצו לשמוע על חיבור, אלה רצו לבנות מגדל עד השמיים, שזה מסמל האגו שלהם, שרצו באגו שלהם להגיע לאלוקות. אז מתוך זה הם שברו את עצמם לחלקים, הפסיקו להבין את עצמם. זה נקרא שאז עניין של בלל השפות, והתפזרו על פני כל כדור הארץ. אחרי היסטוריה גדולה, ארוכה, של 4,500 שנים, אנחנו היום, לפי מה שכתוב, אז היה בחומת הקבלה, שוב נמצאים יחד, סביב כל כדור הארץ, אותו בבל, ושוב מתגלה חומת הקבלה, אחרי כל ה... שנים האלו שהייתה נסתרת, ושוב מציגה את עצמה ואומרת צריכים להתחבר, כי אתם חלק הגרוע שבטבע, אתם עושים רע לכולם, לכל רמות הטבע וגם לעצמם, ובחיבור ביניכם אתם יכולים רק להגיע לאיזון, להרמוניה עם כל הדומם צומח חי מדבר שבעולם הזה, וגם כן בחיבור ביניכם שתתחילו לסדר אותו, תגלו שם ביניכם, ביחס ביניכם, תרייג הרצונות האלו הנוספים שהם יהיו בהתנגדות בחיבור ביניכם, אבל עד כמה שאתם תתגברו עליהם ותתחברו על פניהם דווקא, ולתקן אותם מתחייה לחיבור. על ידי זה אתם תתחילו להרגיש ברצונות המתוקנים האלו מה שנקרא הבורא. ההרגשה שלא אתם מקבלים בפנים את כל המציאות שאתם מרגישים עכשיו, אלא אתם תרגישו את המציאות שנמצאת מחוץ לכם. כי אם אני מרגיש מה שנכנס בתוך הכלי הקטן שלי, באינטרו הזה, אני לא יכול להרגיש בו יותר מהעולם הזה. אבל אם אני מחבר לעצמי את כל היתר חוץ ממני, מה שנמצא, כל הנשמות, כל הרצונות של כל אחד ואחד, ברצון למלות אותם, ברצון לאהוב אותם, נגיד כמו אמא כלפי כל הילדים שלה, אז אני מתחיל להרגיש מה שמתרחש בהם, ומה שמתרחש בהם זה נקרא עולם הרוחני. אז אני יוצא מעצמי, מעליי, ורוצה להרגיש את העולם איך שמרגישים אותם האחרים, ועל ידי זה אני מתחיל לגלות עד כמה שאני יכול להתחבר איתם. עולם העשייה, אחר כך בצורה יותר קשוחה, מחוברת, עולם היצירה, אחר כך עולם הבריאה, עולם האצילות, עולם אדם קדמון, ואחר כך עולם אינסוף. עולם אינסוף, זאת אומרת אין גבול. שאני כל כך התחברתי עם כולם, עם כל הרצון הזה הכללי שהבורא ברא, שאני והוא נעשה כאחד, ואז אני מגלה כל האור שנמצא בפנים, כל הכוח האהבה שהוא נקרא בורא. רואים אנחנו מכאן שהעולמות שאנחנו מציירים, ספירות, פרצופים, זה נמצא בינינו, זה נמצא בקשר ביני לבין כולם, זה לא מחוץ לזה, כי הבורא ברא רק רצון אחד, ובתוך הרצון אחד הזה שיתחלק לחלקים, לנשמות, בתוך הרצון הזה בו הכל מתרחש. ולכן אנחנו צריכים לכבד מאוד את הדור שלנו, שנגמרה ההתפתחות שלנו התת-הכרתית, שאנחנו התפתחנו כמו בהמות. הבהמה מתפתחת על ידי מכות שנותנים לה מאחורה, ואז היא הולכת לכיוון שצריך. היא לא מבינה לאיזה כיוון ללכת, אלה המכות, הטבע, כך הם קידמו אותנו תמיד. היינו באיזשהו מצב, הרגשנו בו רע, התחלנו לחפש איך לצאת, כמו בהמה שבורחת מרע. הגענו למצב קצת יותר טוב, עצרנו בו, כמו בהמה על הדשא שמחפשת את האוכל. אחרי כמה זמן הרגשנו שוב מכה, ושוב חיפשנו מצב חדש, וכך התקדמנו כבהמות ממש משך כל ההיסטוריה שלנו כאן על פני כדור הארץ. ורק עכשיו אנחנו מגיעים למצב שנותנים לנו הזדמנות להבין באיזה התפתחות אנחנו נמצאים, שאנחנו לא נלך על ידי מכות הטבע שלנו מאחורה שדוקרים אותנו, אלא שאנחנו נבין את ההתפתחות שלנו, נראה אותה במטרה מקדימה, ונכוון את עצמנו בצורה כאדם הבריא, החכם, שמסכים עם המטרה הזאת, מבין עד כמה שהיא טובה, ובהכרתו הוא מתקדם אליה בעצמו. זאת אומרת שמקבל אור מלמעלה, מהבורא, רוצה לקבל את השכל, לפתח את הרגש, להכין את עצמו, וכך להתקדם בכל צד וצד. ולכן כל הצרות שעכשיו מתגלים זה בעצם צירי לידה שהם רוצים לחייב אותנו כולנו להבין מה קורה. אף פעם אנושות לא הייתה בצורה כזאת שהיא לא הבינה מה לפנינו. היום יש איזשהו מין מצב מוזר מאוד. תמיד היה קם איזה נפוליאון, אלכסנדר מוקדון, שם עוד כל מיני שליטים, היו קמים תמיד איזה חכמים, מהפכנים, שהיו מושכים את האנשים, דוחפים אותם לאיזה מטרה, היו משנים את הדברים. היום אנחנו רואים כאילו כולם נעשים טיפשים כאלו, אין מנהיגים, אין גדולים, G8, G20, אין להם מה להגיד אחד לשני, גם לעצמם וגם לעמים שלהם. זה מצב באמת נכון, שאנחנו הגענו להתפתחות החדשה, מחפשים רגולטור איזה, אף אחד לא יכול למצוא, מפני שדרגת ההתקדמות החדשה עכשיו שלפנינו היא לא דומה לשום דבר הקודם. תמיד האנשים היו רגישים למכות הטבע, והטבע היה מחייב איזה מנהיג, שם תמרלן, מוקדון, נפוליאון, לא חשוב מי שם, היה דוחף אותם לקדם את האחרים. היום אנחנו צריכים להגיע להתפתחות אישית, לא שאנחנו על ידי איזה נציג של כמו מנהיג נתקדם כמו בהמות. ההתפתחות עכשיו היא דורשת מאיתנו שכל אחד יתחיל לצאת מעצמו כלפי האחרים, ולכן כולם נמצאים במבוכה, כל המנהיגות היא יורדת, אנחנו לא מוצאים את עצמנו מסוגלים להתמצא בעולם, רק מגלים שיש כאן קשר בינינו והוא מאוד 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 מחביא עלינו. ואיתו אנחנו נצטרך להסתדר. לכן כתוב בחוכמת הקבלה, יותר מתקני עולם לא יעזרו לנו. אנחנו לא יכולים למצוא איזה פתרונות כמו שהיו בזמן העבר, אלא עכשיו אנחנו צריכים חינוך בלבד. רק על ידי זה שאנחנו נתחיל להעלות את המודעות שלנו לדרגת האדם, לגדל את הראש שלנו, לא לחיות לפי הבטן, ותסלחו למה שנמצא למטה ממנו, אלא לפי מה שאנחנו נראה קדימה, ונלך לפי הראש. רק לפי זה אנחנו נתקדם. ולכן הבעיה הגדולה ביותר עכשיו בכל העולם זה החינוך. ובאמת מה שאנחנו גילינו כמכה הראשונה מבערך לפני 50 שנה, המשבר הראשון הוא היה בחינוך, אבל לא שמנו לב עליו. ולכן רק לכיוון הזה אנחנו צריכים לראות את עצמנו. זאת אומרת, לראות במשבר שלנו עכשיו הזדמנות נפלאה להתקדמות, להגיע לדרגה אחרת של קיום. יש לפנינו יכולת להרגיש מציאות נצחית, שלמה. אני לא מדבר רק עלינו, שאנחנו נמצאים בשלבי ההתקדמות ממש המהירים, אלא אני מדבר על כל העולם. והחינוך הוא צריך להיות כולו לא בזה שאנחנו צריכים להביא לאדם חוכמה אנושית, איך להסתדר יותר נכון בין כולם, איך למצוא לעצמו איזשהו עסק שמכניס יותר, אלא שהחיבור בינינו הוא בעצם ממלא את האדם בזה שפותח לו אותם הרצונות החדשים שנמצאים מחוצה לו, שרק שם הוא יכול לקבל מילוי. אנחנו לומדים אתכם גם מחומת הקבלה וגם מהחיים שלנו, שהאדם לא יכול למלא את עצמו ככלי האגואיסטי, כי התענוג שממלא את הרצון הוא מבטל את הרצון. כמו שאני, אם אני רוצה לשתות שותה, ובכמה שאני ממלא את עצמי, באותה מידה הרצון שלי הוא נעלם. ולא נשאר לי, אני נשאר ריק, ללא תענוג. נכון שאני לא רוצה לשתות כבר, אבל הרגשת החיים, הרגשת התענוג נעלמת. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו באים להתאבדויות, לדיפרסיה, לסמים, מפני שלא מרגישים יותר ממה ליהנות. החיים זה הרגשת התענוג. אם היה כל הזמן אצלי עובר תענוג דרכי, הייתי כל הזמן חי. אבל אם אני לא מרגיש תענוג בנוכחות שלי עכשווי, ולא מאיר לי שאני אקבל אותו בעתיד, אז אני חייב לגמור את החיים שלי. ואנשים מתאבדים מההרגשה כזאת, מהמצב כזה. והאגו שלנו שגדל ואין לו יותר לגדול, אין לנו יותר לאן עוד לעלות באוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אנחנו נמצאים היום במצב ש או נוכל להתחיל להשתמש בסמים כולם, או נתאבד כולם. כי זה חוק הטבע, אדם לא יכול לחיות ללא תענוג. ואם בדור הזה עדיין אנחנו רק מתחילים, זה דור הראשון שמתחיל את להרגיש את הטופ הזה הסופית של ההתפתחות האגואיסטית, הדור הבא הוא כבר מלכתחילה, אנחנו רואים על הילדים שלנו, הם לא רוצים להכיר את החיים, הם מלכתחילה משתמשים בסמים, הם מלכתחילה נמצאים בייאוש, הם מלכתחילה דוחים את החיים שלנו, כי הרצון לקבל שלהם הוא אחר משלנו, כי כל דור ודור זה כמו דור קודם שחוזר לחיים החדשים. ולכן אם אנחנו לא נביא את שיטת ההתפתחות הזאת של הרצונות בתרי"ג הרצונות האלו שיוצאים מחוץ אלי לכל אחד ואחד, הדור הבא הוא לא יוכל להתקיים בצורה כזאת. הטבע הבורא מחייב אותנו לצאת מעצמנו, או שאתה נאבד, גומר עם החיים שלך בזה שאתה נסגר בתוך האגו שלך, כי שם אתה תרגיש רק חושך, או שאתה חייב לצאת בעל כורחך מעצמך כלפי הזולת. וודאי שאנחנו נצטרך לצאת מעצמנו לזולת, אין ברירה, אבל שאלה בכמה איסורים, כי בטבע כל התוכנית הזאת הוא נמצא ומוכן ואנחנו חייבים לעבור אותו. רק עכשיו תלוי בנו, או שאנחנו בהכרתנו נתחיל לצאת מעצמנו לבד, או שאנחנו נחכה לאיסורים. האיסורים יכולים להימשך עוד עשרות שנים, כי אנחנו לומדים אתכם מחומת הקבלה שהעולם שלנו הוא העתקה ממערכת מיוחדת שנקראת זרמפין דעולם האצילות. הוא נקרא בורא. המבנה שלו מחולק לשישה חלקים, והוא משפיע משם למערכת עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שכל אחד מהם מחולק לאלפיים מדרגות, וסך הכל יוצא שהשפעת הבורא דרך עולמות בריאה, יצירה, עשייה אלינו, מגיע אלינו ב-6,000 השפעות. ולכן מי האדם הראשון שקיבל השפעה ראשונה מהבורא בצורה ישירה, ועד האדם האחרון שיקבל השפעה הזאת הישירה, ואז זה יהיה גמר התיקון. שנות העולם זה 6,000, ואנחנו לומדים שבאלפיים הראשונות האנשים היו יותר זקים והרגישו קצת הערה מלמעלה, מה שנקרא שהיו כלים דחגה חבד עם אורות הנפש. ואלפיים השניים היו הכלים יותר גדולים, אותם הנשמות חזרו אבל בצורה יותר גרועה, גסה, עם האור יותר גדול, עם האור הרוח. אבל מסדר הפוך של אורות וכלים, האור הרוח התלבש בכלים הקודמים, בכלים חבד, ואור הנפש בכלים דחגת. ואנחנו נמצאים איתכם בסוף אלפיים השלישיים. אנחנו נמצאים בשנת 5769 מהאדם הראשון שגילה את הבורא, מיום הזה שהוא גילה את הבורא. ולכן הכלים שלנו, הרצונות שלנו, הם מאוד מאוד גסים, ואנחנו מושכים אורות גדולים מאוד, אבל האורות האלו מתלבשים בכלים הראשונים של חב"ד, שם מתלבש אור הנפש, ובכלים של חגת מתלבש אור הרוח, ואצלנו רק מתלבש אור שם נשמה בכלים דחב"ד, רוח בכלים דחב"ד, חגת ונפש רק אצלנו. ויוצא שאומנם שאנחנו עושים עבודה גדולה מאוד, אבל העירה שאנחנו מקבלים היא מאוד קטנה, ולכן יש הבדל גדול בין כלים שלנו אבים גדולים וקצת האור שמאיר בהם. מלפני 1,000 או 2,000 או 5,000 שנה היו כלים קטנים, אבל האורות היו בהתאמה אליהם, ואז היה מורגש יותר על הרוחניות. מה שאם כן אצלנו הרגשת החושך היא גדולה יותר, כי יש כלי גדול ואור קטן, ולכן הדור שלנו הוא דור כזה חשוך שנקרא דור שכולו חייב, כי הוא לא יכול להיות טוב. ודווקא לכן אנחנו יכולים להגיע להכרה שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים לצאת מעצמנו ולהתאחד עם האחרים. זה בעצם ההבדל הגדול בין מה שלא יוכלו לעשות בבבל אותם הבבלים, ואנחנו כן יכולים לעשות. אולי כמה שאלות ואחר כך אני אמשיך, או אתם כבר כולם נרדמו? כן.
How much does our spiritual development depend on the general population of the world?
בכמה ההתקדמות שלנו תלויה באוכלוסייה הכללית של העולם?
במספר האוכלוסין?
In the number of population or their development? Like our spiritual development, those are the points in the heart.
אני אענה גם על זה וגם על זה. בעצם הנשמה הכללית שהבורא ברא, אותו רצון הכללי, שחוץ מזה לא ברא כלום, רק את זה, רק הנשמה הזאת הכללית, היא מתחלקת ל-600,000 חלקים לפי השישה חלקים של זרמפין, או לפי 6,000 מדרגות של העולמות בריאה יצרה עשייה, לפי 6,000 שנות העולם, העולם כוונה מהאדם הראשון ועד הסוף. והנשמות שלנו הן בסך הכל מנשמה אחת מתחלקות ל-600,000. זה המצב המינימלי. אבל עד כמה שהנשמות האלו בהתפתחות האגואיסטית שלהם מקבלות האגו הגובר, מוגבר, עם השנאה, עם התחייה ביניהם, וכמה שהן מתרחקות מהאור בירידה שלהם, מצד אחד הן נעשות יותר אבות, מצד שני בהתאם לאוויות הזאת הן נעשות יותר רחוקות, יותר גסות, פחות מרגישות את האור. אור זה נקרא תכונת השפעה ואהבה. איך אנחנו שונים מאותם האנשים שהיו חיים לפני 5,000 שנה? נדמה לנו שהם רק היו אוכלים זה את זה, לא נכון. הם היו חיים בשבטים, הם היו מרגישים אחד את השני כאחים. אנחנו אפילו עם אחים שלנו לא מסתדרים. עם ההורים שלנו לא מסתדרים. אין הרגשה הזאת פנימית, שייכות למשהו. אז אנחנו מקבלים הכבדה כפולה. מצד אחד האביות יותר גדולה, מצד שני ריחוק מהאור. אבל אם כך, אז אני קבור בתוך האגו שלי ואני לא יכול להצליח לעולם שום דבר לעשות. כדי להקל את זה יש פעולה שהיא פעולת החלוקת הנשמות לעוד ועוד 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 חלקים רבים. נגיד, במקום 600 אלף חלקים, יהיו 6 מיליארדים חלקים. ולכל אחד ואחד, אז יהיה יותר קל לתקן את עצמו, להרגיש את עצמו שהוא רחוק, אבל יחד עם זה שיהיה לו אפשרות איכשהו לעשות איזה צד קדימה. כשאנחנו נמצאים במצבים קשים, מלחמות, איזה בעיות קשות, אנחנו מוכנים להתחבר ליצרה, מרגישים את עצמם ככה צרת רבים חצי נחמה, כדאי לי להיות עם אחרים, הם סובלים, גם אני סובל, יש פה בעיה, יש כאן פתרון פסיכולוגי, ביטחון, אין לי במה להתגאות מאחרים. יש הרבה מאוד כאן סיבות שהם עוזרים לאנשים להתחבר, אבל זה ודאי לא מתוך הפתרון האלוקי. אלה, כך אנחנו כבהמות מתחברים. אתה יודע, יש תופעות כאלה, נגיד באפריקה, שיש רק מקום אחד שמצטברים שם מים, וכולם מתים מצמא, באות לשם כל הבהמות וחיות, ושם הם לא נוגעות אחד בשני. כי המים האלו הם כאילו חוסר מים, מחברות אותם יחד, הם לא אוכלות שם זה את זה, הם חוזרות למקום שלהם, ושם כבר מתחיל להיות שוב החיים הרגילים שאחד אוכל את השני. כך אנחנו כמו חיות. לכן בזמן המלחמה אנשים נהרגים לא לפי סתם כמות הנשק, אלא עד כמה שצרה הזאת היא מחייבת אותנו להתחבר יחד. אז צריכים פחות מספר הנשמות, לכן נהרגים כמה גופים כדי שיתחברו נשמות יחד. אנחנו מסתכלים על הגופים, אבל באמת אין כאן חשבון עם הגופים בכלל, רק עם הנשמות. אתם תראו את החשבון הנכון הזה, ושהגופים בעולם שלנו זה רק איזה עתקה. יהיה לכם ברור שכדאי להתחבר בטוב, בשלום, ולא על ידי הצרות ומלחמה. אבל החיבור הוא מחויב. לכן, לסיכום, לא כדאי לעשות חשבון כמה יהיו בני אדם בעולם. לכולם יהיה מקום. דרך אגב, כדור הארץ יכול להכיל עוד מיליארדים של אנשים, ובשפע. אלא עניין הוא הסדר בינינו. אם אנחנו נתחבר, לפי החיבור שלנו, מספר יגדל או יקטן, זה לא חשוב. העיקר זה החיבור. הוא כבר יקבע כל היתר. בבקשה.
Thank you very much, Rav. My question is, please, it's a two-part, okay? The first part is, if when our generations started 6,000 years ago and we were purer, why would we come back less pure?
Just a second. החלק הראשון של השאלה שלי, הדור שלנו היה זך לפני 6,000 שנה והיינו זקים, אז למה חזרנו שוב?
מה חזרנו? זה אני לא הבנתי. אנחנו לא חזרנו. אנחנו מאותו דור הראשון כל פעם נמצאים בהתקדמות. מתים חיים, מתים חיים, מתים חיים. הנשמות, אותם הנשמות, חוזרות בכל דור ודור, כמו שורה של חיילים עומדת, מתקדמת, צד אחד, חיה, מתה, שוב באה לעולם הזה. בגופים החדשים, הנשמות הם אותם הנשמות, רק יש התחלקות בין הנשמות לחלקים בהתאם לאגו שבכל אחד ואחד, שיהיה בכמות הסגולית כזאת שאדם יוכל לתקן את עצמו. אם עכשיו הכניסו בי כמה נשמות יחד כנשמה אחת, אני אהיה כל כך אגואיסט שאני לא אשמע אתכם, שאני אחשוב רק איך אני עכשיו ממלא את עצמי, ממלא את עצמי, ממלא את עצמי, כמו תינוק קטן. זהו, לא יוכל לשמוע שום דבר, לתת משהו כדי לקבל ממישהו משהו, אני לא מבין, רק לקבל, וכן הלאה. אז כדי לתת לאדם אפשרות איכשהו להיות בקומוניקציה עם אחרים, לתת לו התחלת הקשר, אז לכן מחלקים מנשמה שלו כמה חלקים שלכל אחד, היינו לכמה אנשים האלו, יהיה אפשרות להיכנס לחיבור ביניהם כאילו עם נשמה אחת, שהגופים לא יפרידו ביניהם. זה מה שצריכים.
Thank you. And the second part was, you've talked and I've read where you say how now, I'm not disagreeing, I just need some clarification on how now we're more prone to destroy the environment. And it's obvious and I understand that. But for example, Israel used to be a forest and now it became a desert. They chopped down all the trees long before our generation appeared. And now we're replanting the trees. So isn't it sort of cyclical?
אתה אומר שאנחנו מתקדמים והורסים את הסביבה, אבל ישראל לדוגמה הייתה יער ועכשיו היא מדבר ועכשיו אנחנו שותלים מחדש. אז האם זה לא תהליך מחזורי?
לא. אם אנחנו לא, אני לא רוצה להיכנס לשאלה של התחדשות העולם. יש כזה מושג. אם אנחנו אולי נלמד פעם, היה מקובל גדול כזה רמחל, הוא היה בערך 150 שנה אחר הארי. הארי היה ב-1570, והוא היה ב-1710, בוא נגיד. הוא היה מאוד גדול. והיה מורה מאוד מיוחד. הוא כתב, ובאמת אנחנו רואים את זה גם כן בעצם מקובלים אחרים, שיש התפשטות מלמעלה למטה של העולמות, התהליך ההיסטורי בעולם הזה, כן, כמו שכאן אצלנו, ואחר כך גמר התיקון בעלייה למצב הקדמון הזה, לאינסוף, ששם התיקון השלם, ואחר כך יש התחדשות העולם. זה לא התחדשות העולם ששוב אנחנו חוזרים בגלגולים לעולם הזה, לאותו כדור הארץ וכל היקום שלנו. אני לא סתם תדעו שיש מושג כזה, אבל אנחנו לא יכולים על זה לדון, מפני שאצלנו אין מילים למצבים הללו, כי כל המילון שלנו הוא נלקח מהעולם הזה. אז יכול להיות שקראת או שמעת באיזשהו מקום שיש שוב חזרה, זה לא חזרה למצב שלנו. אני אגיד לך עוד את זה אולי מצורה אחרת. אנחנו תופסים מציאות בתוך הכלים המקולקלים שלנו. אין מציאות מבחוץ. העין שלי לא רואה מה שיש מבחוץ. האוזניים לא שומעות מה שיש מבחוץ. אני מתפעל מהרשימות שלי הפנימיים, שהם בעצם באים ומעלים את עצמם למימוש. ואז אני רואה את הסרט הפנימי שבתוכי מתרחש. עכשיו בתוך הסרט הזה אתם נמצאים. אני רואה אתכם, אני מדבר אתכם. אני נמצא במין חלום. וכך כתוב על העולם שלנו. כשאנחנו מתחילים לעלות מדרגה שלנו לעולם הרוחני, אנחנו מתחילים להרגיש את כל מה שהיינו כאן כבחלום. זה לא נקרא שהעולם שלנו הוא אז נעלם. לא נעלם. נגיד, אני מרגיש את עצמי באיזשהו מצב הרוחני כאן, באחת מהמדרגות, בכלי הרוחני שלי, בנשמה, במידת קשר שלי עם הנשמות האחרות, ואני מרגיש את עצמי גם כן בחמישה חושים גופניים שלי, בימיים. זה לא גוף, וזה לא בהמה, זה רצון הכי קטן, שבו אני מרגיש כתר, חוכמה, בינה, זרם, פין, מלכות, כחמישה חושים. והם לא נעלמים ממני עד שאני גומר איזשהו שלב. גמרתי איזשהו שלב במדרגות האלו, אני צריך להחליף גם את הדרגה הראשונה שלי בהתחברות עם יתר הנשמות, וגם להתקדם בדרגה הזאת. עד שאני לא גומר כל הדרך, אני בכל זאת נמצא בהרגשת העולם הזה. זאת אומרת, ברצון שלי הנמוך הזה, שבו אני מרגיש את החיות הגשמית. אני מפחד להיכנס לים של המידע שיש כאן. אבל מה אני רוצה להגיד, שברגע שאדם מסוגל להתעלות מעליו, זאת אומרת להרגיש את החיות לא בתוך עצמו אלא באחרים, כמו אמא מרגישה את התינוק, כך שאנחנו נרגיש את האחרים, כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך. אז במידה הזאת אנחנו כבר מתחילים להתקדם במדרגות, רוחניות, ובמידה הזאת אנחנו כבר מתחילים להרגיש שהתפיסה הנוכחית שלנו היא ממש שקרית. זאת אומרת שאנחנו מרגישים הכל רק בפנים. ובתפיסה הפנימית הזאת יש הדרגה הקטנה ביותר שזה אני, כבהמה, ובדרגה יותר למעלה מזה אני כאדם הדומה לבורא. אתם כבר עייפים, אני רואה, כן? אולי נשיר משהו? איזה שיר אתם אוהבים? נו? לא יודעים. לילה 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 נשים קצת שאלות, או. כן.
Можно спрошу на русском? English, okay. This question bothers me for last week. Last week on TV news, I heard the news that at least in America it goes to end of recession. I don't know if you've heard it or not. My question is...
Rega. No?
Я могу по-русски сказать.
Here's Cedar. Ah! No.
My question is it possible that this recession could be an impact of our collective thought? Collective thought.
אנחנו מתקדמים לגמר התיקון על ידי הרשימות, שרשימות האלו הן נמצאות אצלנו בהשתלשלות מלמעלה למטה. יש לנו שרשרת כזאת, חילזון, איך להגיד, זה ספירלה של הרשימות, ואותם הרשימות אנחנו חייבים לממש בכל אחד ואחד מאיתנו. תשאלי מומחים בגנטיקה, בביולוגיה, הם יגידו לך שאנחנו מתפתחים על ידי גנים, הורמונים, על ידי המידע הפנימית שנמצאת בכל אחד ואחד. העולם שלנו, הסביבה שלנו, רק עוזר לנו לממש את הרשימות שלנו גם רשימות גשמיות, מה שיש בכל אחד ואחד, בכל ילד שמתפתח, וגם בנשמה שלנו. אני מקבל מבחוץ, כמו שמסביר לנו בעל הסולם במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, מינרלים, שמש, לחות, חום, כמו גרגיר שנמצא באדמה, ולפי זה הוא מתפתח. אבל בתוך הגרגיר הזה נמצא בו מידע, מצא, חוקי התפתחות המצא הזה, שממנו יצא דווקא גרגיר חיטה ולא גרגיר תירס. לכן הסביבה היא נותנת לנו רק אקסלרציה של התפתחות. או ההפך, העצירה. ולכל מיני צורות, הרעים או טובים. אבל היא לא יכולה לשנות את האדם. היא יכולה רק לפתח אותו. או לרע או לטוב. לכן כאן אנחנו צריכים לראות כל המצבים האלו שעוברים עלינו עכשיו, שזה מצב נתון, זאת הסביבה. איך אני מהסביבה הזאת עכשיו לוקח מקסימום שכדאי לי להתפתחות שלי. הרשימות שלנו הן באות מאין סוף. אנחנו עברנו ברשימות על כל ההיסטוריה שלנו. עכשיו אנחנו נמצאים ברשימו הראשון מהסולם המדרגות האלה שצריך להעלות אותנו בחזרה לאינסוף. וזה מה שמתגלה עכשיו. מתגלה הרשימו הראשון הרוחני, כמו שנכנסנו דרך בינג-בנג מהסולם המדרגות לעולם שלנו. עכשיו אנחנו דרך המשבר הזה יוצאים מהעולם שלנו בחזרה לעולם הרוחני, לסולם הרוחני. למה? כי ביציאה מהעולם הרוחני לעולם שלנו אנחנו איבדנו קשר בינינו לגמרי. כל הקשר היה נעלם לאט 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 במשך כל המדרגות האלה בעולמות, ונעלם לגמרי בכניסה לעולם שלנו. בזה העולם שלנו הוא העולם בפני עצמו מיוחד. עכשיו אנחנו מגלים פעם ראשונה את המצב הראשון הרוחני בצורה מקולקלת. אנחנו מגלים שאנחנו קשורים זה לזה, יחד עם זה שונים זה את זה. זה כלי הרוחני המקולקל. המצב הראשון בסולם המדרגות. אנחנו נצטרך לתקן אותו במשהו. אחרי שאנחנו נתקן אותו במשהו, אנחנו שוב נגלה משבר, ושוב נצטרך לתקן אותו בחיבור בינינו, ושוב נגלה משבר, ושוב נגלה חיבור בינינו. וכל פעם נגלה משבר וחיבור, משבר וחיבור, זה נקרא שאנחנו כל פעם עולים במדרגות. מתגלה כלי ותיקון שלו ואור, כלי ותיקון שלו ואור. זהו. אבל היום זה פעם ראשונה מתגלה לנו המצב הרוחני הראשון. לכן אנחנו נמצאים במבוכה ולא יודעים מה קורה עם כל האנושות, למה לאף אחד אין שכל לעשות כאן משהו. רק באין ברירה הממשלות אומרות שהכל נגמר, כי אחרת יבואו אליהם ויגידו, אז מה אתם יושבים כאן? תרדו. והאמת, אין כל כך הרבה קופצים היום להיות בממשלה, כי אתה חייב להוכיח שיש לך תוכנית, שיש לך משהו שאתה הולך לנהל את המדינה. אני לא הייתי רוצה להיות במקום אובמה, כי מרגילים, מאנשים הרגילים. נגיד לנו יש תוכנית, זה משהו אחר. אבל באמת אנחנו רואים שהם לא יכולים להגיע לשום הבנה מה קורה אפילו בדיוק, מכל שכן לפתרון ברור, עד שיש עוד כסף בקופה או שיש מכונה שמדפיסה את הכסף, איך שזה יעבוד. אבל אחר כך כלום לא יקרה. איך יכולים להגיד שמשבר נגמר אם קרייסלר אתמול כן סוגר את ה... כן, שמענו, כן, סוגר את הסניפים שלו, כן, מייקרוסופט לפני כמה ימים, ועוד ועוד ועוד, וזה ממשיך. הם לא רואים, החברות האלה הגדולות, שעוד מעט יהיה משהו. הם צופים שיהיה ירידה וירידה וירידה, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. ולכן זה שהם אומרים את זה, זה כך אומרים לחולה, שאין תרופה, שהכל יסתדר. הפוך, שיש תרופה, אז אומרים אתה חולה, קבל תרופה ותבריא. או אפילו שבטוחים שהניתוח יעזור, אז אומרים חייבים לעשות ניתוח, מסבירים למה ואיך ושהכל בידינו. כאן אין דבר כזה. לכן יכולה להיות הפוגה מסוימת במשבר, כאילו שהוא עובר ככה חודשים שקטים כאילו, אבל אחר כך זה דבר המצטבר, ואחר כך שוב יהיה מכה, ואחר כך שוב רוגע, ושוב. ואני צריך בכל זאת להגיד שהדבר הזה הוא פסיכולוגי. המשבר זה פסיכולוגי. אנחנו מתרגלים גם כן אליו. האדם הוא רצון ליהנות. ואנחנו ראינו בהיסטוריה האנשים שהיו במחנה ריכוז, במלחמות, באיזה מצבים נוראים התרגלו עליהם. תשאלי אותם היום על מה שהם עברו, הם ידברו על זה כאילו בשמחה, עם כל הנורא הדבר שהיה אז. כי האדם זה רצון ליהנות, הוא חייב למצוא לעצמו איזה מין ניצוץ התענוג, אחרת הוא גומר את החיים. לכן אנחנו מתרגלים לזה. המוח שלנו עובד בצורה כזאת שהוא מוחק את הפחד, חוסר ביטחון למחר. הוא כאילו הכל בסדר, לא חושבים על זה. וזה גם כן לא מן הסתם בטבע שלנו. זה מפני שאנחנו, אם לוקחים את עצמנו ומעלים את עצמנו מעל האגו, אז יכולים למצוא פתרון. ואם אנחנו עוזבים את זה לתוך האגו שלנו, הוא סוחף אותנו עד המוות. ברגע האחרון לפני המוות, ממש כמו שבעל הסולם אומר, המלאך המוות מגיע לאדם עם טיפת רעל על קצה הכידון שלו, ואדם מעין ברירה פותח פה ולוקח את הטיפה הזאת, כי מרגיש בה איזה תענוג ומת. לכן לא להתבלבל, המשבר לא יעבור. אנחנו לפי מה שאומרים חכמים בחוכמת הקבלה, וגם כן מה שאומרים המדענים האמיתיים, אנחנו נמצאים במשברים המתחברים ביניהם למשבר אחד גדול. משבר בחינוך, בתרבות, במשפחה, בייאוש כלפי העולם וכלפי החיים, עכשיו בכלכלה, כל זה יחד עם המשבר האקולוגי הגדול. אנחנו נמצאים יחד בצרה אחת גדולה. הפתרון הוא מעל הטבע. לזה צריכים להגיע.
And second question, yesterday you said that American group supposed to be stronger than Libya. It's very impressed me. Can you tell us more about how you see that?
עוד דבר, שאלה שנייה, אתמול אמרת שהקבוצה האמריקאית צריכה אפילו להיות יותר חזקה מבני ברוך בישראל. זה מאוד הרשים אותי. אתה יכול להסביר לנו איך אתה רואה את זה?
כן. ישראל, כמו שאתם יודעים, זה אותה הקבוצה הקטנה שהתרחקה מהבבל והתחילה לפתח את חוכמת הקבלה והיו חיים לפי החוכמה הזאת מהבבל ועד החורבן בית המקדש לפני 2000 שנה. הקבוצה מיוחדת, הפוכה באמת מכל האנושות, לפי התוכן הפנימי שלה, כך זה היה עד לפני 2000 שנה. לפני 2000 שנה נפלו מגובה רוחני שנקרא ואהבת רעך כמוך לשנאת אחים, נעשו כמו כולם ויותר גרוע מכולם, כי כל היתר הבבלים לא היו בדרגה רוחנית ונפלו לגשמית, ואלו שנקראים ישראל ישר כל, הם נפלו מרוחניות לגשמיות, לכן לפי הרשימות שבהם הם יותר גרועים מכולם מצד אחד. מצד שני יש בהם יכולת לחדש את הרשימות האלה שהיו בהם ולעלות לאותה דרגה. למה נעשה כל התהליך הזה? כי על ידי התחברות עכשיו בזמן הגלות, מה שנקרא, 2000 שנה האלו, יוצא לנו שבחיבור בין אותה הקבוצה לכל העולם, וחיבור הוא פנימי, חיבור הוא לא חייב להיות דווקא בהתחברות הגשמית, בלהתחתן, לא להוליד ילדים משותפים או משהו, זה לא חשוב. החיבור הוא ברצונות, בהשתתפות באותה ציוויליזציה, באותה רמת החיים, בכל הקשר הזה, החינוך, התרבות, המסחר, התעשייה והכל. בזה שנעשה חיבור, בזה עוברים אותם המצבים, אותם ההכנות, מה שיש לאותה קבוצה, לכל היתר העמים. חוץ מזה, זה עובר על ידי דתות. כשקבוצה הזאת נפלה מדרגה רוחנית לדרגה גשמית, מאהבת אחים לשנאת חינם, האנשים שהתנתקו מרוחניות מאותה קבוצה, הם המציאו דעת, יהדות, שכולה בנויה על הניתוק מהבורא. צריך להבין שיש מישהו שם שמסובב לנו את הדברים, ואם אנחנו נעשה בעולם הזה כל מיני פעולות הגשמיות האגואיסטיות, יהיה לנו שכר אחרי שאנחנו נמות. מתוך זה צמחה הנוצרות, ואחר כך בעוד כמה מאות שנה האסלאם. היו עוד אמונות של מזרח הרחוק שהם יצאו מהבבל עצמה. כתוב במדרש רבה, זה ספר שנכתב באותם הזמנים של הבבל, שכל האלו שהלכו מזרחה קיבלו חלק גם כן מחוכמת הקבלה ועברו לשם, וגם בדתות יש חלק קטן מחוכמת הקבלה, גם כן בכל מדעי העולם יש חלק מחוכמת הקבלה, כי המקובלים בעצם הם היו בקשר עם היוונים, עם כל אותם הוגי דעות, ואתם יודעים שיואן רויכלין זה הפילוסוף הגרמני ממאה ה-16, הוא כותב שפילוסופיה זה בעצם השם שנתן אפלטון, שקיבל את חוכמת הקבלה ממקובלים, וכמה שהבין אותה, כמה שאיבד אותה, נתן לה שם פילוסופיה. וכל הפילוסופיה וממנה כל היתר המדעים יצאו מחוכמת הקבלה. כי מאיפה אנשים בכלל ידעו על העולם? כי כאן זה מדובר על הטבע, על כללי, על אלוקות, וגם כן על הטבע יותר פנימי. איך אני סובב את זה לכיוון התשובה? מה הייתה השאלה בדיוק? לא, כי יש לי עוד הרבה להוסיף, אבל לא יותר מדי אולי. אסף.
אני גם לא זוכר.
אמריקה. אז כתוב בסוף ההקדמה לספר הזוהר שבחזרה ודאי שאנחנו צריכים לחזור לתיקון העולם על ידי אותה הקבוצה שהיא קיבלה ובתוכה נשמרת חוכמת הקבלה כל אלפי שנים, ואסור לגלות אותה תוך 2,000 שנה עד שאנחנו, אתם זוכרים 2,000, 2,000, 2,000, אין שדיברנו, אז שאחרי 2,000 שנה אנחנו חוזרים למצב שצריכים לתקן את עצמנו כבר בחזרה יחד כל הבבלים. לכן אותה השיטה היא חוזרת ומתגלה לכולם. אבל באיזה שלבים היא מתגלה לכולם? בסוף ההקדמה לספר הזוהר, יש לכם את המאמר הזה גם כן בקבלה for students. ושם מסבירים לנו ש קודם היא צריכה להתגלות בכל זאת באותה קבוצה שהייתה פעם בזה, זאת אומרת בישראל, כי אצלם זה בעלי השיטה, ואחר כך לכל העולם, ללא שום הבדל בין אף אחד. וההפך, מסביר לנו בעלי הסולם במאמר הערבות ומתן תורה והשלום, שבעצם מלכתחילה כל התיקון הוא חייב להיות לכל העולם, אלא מפני שאי אפשר להתחבר יחד בין ההשפעה לקבלה, אז יש התכללות של הכלים. זאת אומרת שחייב להיות בתוך הכלים בסך הכל הכלי הזה הגדול שנברא איזה חלק הקטן, שהוא יהיה כמעבר, כמו באפר, אני הייתי אומר, שהוא ייקח וימסור הלאה את שיטת התיקון. ולכן אמנם שכל חוכמת הקבלה היא יוצאת מישראל ומעם ישראל, מתגלה, כי זה המקור, מאותה קבוצת הבבלים, אבל חייבת להתגלות היום לכולם. ואין לנו בכל העולם מדינה כזאת כמו אמריקה, שהיא אוסף של כל אותם יוצאי בבל, והיא דווקא בזה מיוחדת ועולה על כולם ומשפיע על כל העולם. ולכן אם יש מישראל למי להשפיע, לכל העולם זה בלתי אפשרי. אני חושב שזה קודם כל לאמריקה. ואם זה יתקבל כאן, זה יתקבל בכל העולם. ולכן קבוצה אמריקאית הגדולה, המיוחדת, היא חייבת להרגיש את עצמה אחראית וצריכה להרגיש את עצמה בגאווה גדולה, שהיא בעצם הופכת להיות היום את אותו המעבר בין הבורא, דרכנו ולכל העולם. ולכן אנחנו עומדים אחריכם ומחזיקים אתכם, ומטרה שלנו מהיום והלאה לפתח את הנוכחות שלנו כאן וההפצה שלנו כאן בצורה כזאת שאתם תראו לכל העולם מה באמת פתרון למשבר, ואיך באמת אפשר לצאת מכל הבעיות האלו, ולא רק לצאת ולברוח, אלה שהמצב הזה הוא מצב שמעלה אותנו לקיום אחר לגמרי, הגבוה ונצחי. ועל זה אנחנו עוד נדבר, אבל העיקר זה עבודה אחר הקונגרס, שאנחנו נצטרך להיות בקשר הדוק בינינו ובעצמנו, למצוא את החומר החדש המתאים לעם אמריקאי בכל השפות וגזרים שלו, ולהפיץ אותו וללמד אותו, כי בסופו של דבר כל אחד חייב להרגיש את עצמו, גם גבר, גם אישה, גם ילדים שלנו כאן חייבים להרגיש את עצמם כמורי דרך לכל האנושות. ואתם לא, אולי לא מאמינים לי, אבל אתם תראו תוך זמן קצר כל אחד הוא יהיה מבוקש מאוד בכל הכלי תקשורת, בכל המקומות, כמרצה, כנותן, כמסביר, כממש מכוון את האדם לטוב. אז תצליחו, ואנחנו אחריכם. אתם, לא אני. בבקשה.
Well, as you say, America is Babylon, and there are so many different cultures and philosophies and belief systems here.
רב, כמו שאתה אומר, באמריקה זה בעצם כמו בבל, ויש כאן מיקס של גזעים ודתות ואמונות שונות.
With the limited resources of B'nai Baruch, how can we bring our message to those different groups and cultures within America, and do you have some specific priorities that you see in that process?
אם בהתחשב במשאבים המוגבלים שלנו, איך אפשר להביא את החוכמה לכל הפלגים והקבוצות השונות, והאם אתה רואה איזושהי קבוצה שצריך להתמקד בה, איזושהי עדיפות?
לא יודע. טוב, כקבוצה עיקרית באיפה שאנחנו עושים את המשרד הראשי שלנו, זה קבוצת ניו יורק. אבל אנחנו יודעים שנגיד לארגן את הקונגרס, אז השתתפו ממש כל הקבוצות, וגם כן אנשים בודדים. ובהחלט כל הכבוד, אני מודה לכולכם שאתם עשיתם את זה. לאיזה קבוצה בדיוק לפנות מתוכנו, לאיזה חלק או למה, אני לא יודע. אנחנו מתכננים לבוא לכאן שוב, נגיד בעוד חודשיים, ושוב לעשות סדרת הפגישות עם האנשים שהיינו איתם, עם אנשי רוח, עם אנשים, עם מדענים, עם פילוסופים, עם כל מיני אנשים, עם המורים, עם הפוליטיקאים, עם אנשי כלכלה, וכל פעם נרחיב ככה את החוג שלנו. גם כן עם אלו שאנחנו עכשיו נפגשנו, אנחנו נמשיך להיות בקשר, חילקנו להם ספרים שלנו, סיכמנו על כתיבת מאמרים משותפים, על ההופעה יחד בכל מיני מקומות, הרצאות, רדיו וכן הלאה. אנחנו נמשיך בזה, וכך על ידי הקשר עם מה שהיה לנו כבר קשר איתם, ועם האנשים החדשים שכל פעם אנחנו נבוא פעם בחודשיים ונרחיב כל פעם קשר עם האנשים האחרים, אנחנו נצא לכללות העם. אני לא חושב שיש כאן איזו קבוצה שדווקא אליה צריכים לפנות. אנחנו גם כן רואים שאנשים מגיעים אלינו שונים מאוד, ולכן צריכים לפתוח את עצמנו לכולם. אנחנו צריכים גם כן להבין שההסבר שלנו לעם הוא צריך להיות אחר ממה שאנחנו מקבלים הסבר מספרי הקבלה, כי הם לא משתוקקים לגילוי האלוקות, הם משתוקקים לחיים הטובים הארציים שלהם. אז להם ההסבר הוא צריך להיות רק ברמה הזאת, בגובה כזה, שכדי להגיע לחיים הטובים אנחנו צריכים להתחבר בינינו. כי עכשיו מה שמתגלה זה מתגלה המערכת הכללית האינטגרלית הגלובלית שכל אחד משפיע על האחרים, ולכן באיחוד בינינו אנחנו נגיע להשלמה, למערכת הטובה, שאז כולם נחיה במצב הטוב. צריכים להרגיע קצת את האגו, אם לא אז מכות ירגיעו אותו, ולמצוא סדר החיים המשותפים הנכונים היפים. עד כמה שהם חכמים, הם לא יכולים את זה לעשות לבד, לא יכולים. אני למדתי במקצוע הראשון שלי כבר לפני 40 שנה. אני למדתי קיברנטיקה. זה מערכות, נגיד מערכות שבגוף שלנו, או בכלל מערכות של החברה, מערכות של היקום, לא חשוב על מה לדבר, מערכת היא מערכת, מאיזה חומר היא בנויה זה לא חשוב. אז מערכת הכללית שהכל מחובר יחד היא הגוף שלנו, נגיד לדוגמה. כל חלק, כל פרט, כל תא חייב להיות בתפקיד כלפי כל הגוף. אנחנו לא יכולים לעשות חשבונות כלפי כל הגוף. אני לא יודע כלפי כל העולם, כלפי כל הנשמות לעשות חשבונות. אלא החשבון הוא פשוט. התחשבות ואהבה. זהו. אם אני מתייחס ככה בצורה פשוטה, בטוח שאני נמצא איתם בקשר. מצדי זה כך. מה שמצדם אני לא יכול לעשות חשבון. זה חוק המערכת הכללית. אבל מפני שזה בכל זאת נמצא מעל הגובה שלנו, הגשמית, מדברים על זה אנשים שאנחנו פגשנו אותם, עם כל הכבוד להם, הם מדברים בצורה באמת יפה מאוד, במין האנושי הם למעלה מהעם. אבל כדי לחקור את המצב, כדי לנהל אותו, צריכים להיות בדרגה יותר גבוהה. אם אני רוצה לחקור את הקפה הזה, אני צריך להיות ברמה יותר למעלה מהקפה. כדי לחקור את המין האנושי, אני צריך להיות ברמה למעלה ממין האנושי, ואז אני יכול להמציא להם את השיטה, את ההתקדמות, את הדרך. כך אנחנו בני אדם חוקרים דומם, צומח וחי, אבל את עצמנו אנחנו לא יודעים לחקור. לכן פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, זה לא מדע ממש. אין לנו הוכחות למשהו, אלא רק מתוך החיים שלנו אנחנו קצת לומדים את זה. כי אנחנו לא מתעלים מעל האדם. לא יכולים, אנחנו בעצמנו בני אדם. אבל אם על ידי האור העליון, אם על ידי לימוד, אנחנו יכולים לעלות לדרגה יותר למעלה מהמדבר, מהאדם שבעולם הזה, אז אנחנו יכולים לנהל את האנושות. ולכן, עם כל הכבוד לכל האנשים האלו, ממש הם טובים לב, משפיעים לקהל של מיליונים כל אחד, אבל השיטה עדיין ולא יכולה להיות אצלם. ולכן בהצטרפות יחד, בקשר בינינו, אנחנו יכולים להגיע דרכם או יחד איתם לאותם קהלים הגדלים, ולראות מה הדרך. כי שלב הבא הם לא יודעים, הם יודעים לדבר יפה, אבל לתת לזה, לעשות קצת קדימה, לא. וזה מאוד מורגש בזמן הקשר בינינו. אז אתם צריכים להיות יותר גדולים, ואנחנו נלמד את זה וננהל בצורה כזאת את ההתקדמות לטובת כולם.
Rav, you said that souls are coming to our world in order to correct themselves. So after the last soul is corrected, there is going to be no physical bodies, no children going to be in this world, like no physical world at all. What is going to be? Like forces? Thanks.
אמרת שהנשמות מגיעות לעולם הזה כדי לעבור תיקון. אז אחרי שכולם יתקנו, מה יקרה? לא יוולדו ילדים חדשים? לא יהיה בכלל גופים פה? יהיה רק כוחות?
זה חסר לך? אנשים חושבים שהמצב הזה הוא מצב כל כך טוב, איך אני מתפטר ממנו. דווקא הפייטנים אומרים על זה שזה העולם הגרוע מכולם. אבל הייתי אומר כך, הסרט הזה שעכשיו מסתובב בראש שלך, שאתה חי בעולם הזה עם משפחה, עם ילדים, יושב עכשיו על הכיסא ומסתכל עליי, הסרט הזה הוא לא סרט הכי טוב. יש הרבה יותר טוב. ומצד השני, אני רוצה להגיד ששום דבר לא נעלם, אלא כמו שכתוב ושמעתם בטח, העולם הזה עולה לעולם אינסוף. כמו שאתה מגלגל שטיח, ככה הכל עולה למעלה. זאת אומרת, הכל מקבל השלמה. פתאום אתה רואה ילדים שלך שלמים, אשתך ממש מלאך, ועוד ועוד. כן. וזאת אומרת, שום פרט, שום דבר לא נעלם, אלא הכל רק מתחבר יחד ומקבל אז השלמה. ובכל דבר רע מרגישים חלק הטוב שלו. ליזמן.
In big corporations, when we are dealing with salesmanship, they teach us the first thing to do is to create a desire in the person to whom you want to sell.
Just a second. בחברות גדולות, כשמתעסקים במחירות, מלמדים שהדבר הראשון שצריך לעשות זה ליצור רצון במי שאתה רוצה למכור לו.
And publicity is based on this principle that you have to create a desire in the awareness of the person or of the population to whom you want to target this product.
כן, ויחסי ציבור מבוססים על זה שצריך לפנות רצון באדם שרוצה למכור לו.
When you say that we have to get out of ourselves and relate to the other person's desire, actually we become sensitive to this desire if this desire is into us, which means it is exposing a deep desire that is into us. And when we fulfill this desire of the other person, we actually, in a very egoistic way, we're fulfilling our desire. Everything is in us. So when we say we're getting out of our desire, it's an illusion. And this is where, I'm a little bit confused, because we never get out of really our desire. We just buy the other desire that is into us and we fulfill it.
העניין הוא, לא, יש שאלה. אנחנו אומרים שכשהאדם יוצא מעצמו, אז הוא מגלה את הרצון שנמצא באחר, הרצון של הזולת. אבל אם בעצם הכל בתוכנו, אז אנחנו רק מגלים רצון יותר פנימי שלנו. אז בגלל זה אני מבולבלת. איך יכול להיות שיוצאים מאיתנו, אבל רצון כן שלנו שמגלים?
כלומר, הכל בפנים באיתנו.
So everything is inside.
ודאי שהכל נמצא בתוכנו. אנחנו נמצאים בעולם אינסוף. אנחנו לא יצאנו משם, אלא רק בדמיון שלנו. זה נקרא הסתרה. שמעתם? הסתרה. זאת אומרת, אני נמצא שם, רק ישנה הסתרה על החושים שלי, על המודעות שלי, על ההרגשה שלי. ובמקום עולם אינסוף אני מרגיש פחות, פחות, זה נקרא ירידה במדרגות, פחות, 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 עד שאני מרגיש את העולם הזה. זה אותו עולם אינסוף, רק אני מרגיש אותו ב-125 מדרגות פחות ממה שהוא. עכשיו אני צריך ללבן, לנקות, לתקן, לכוון, לקייל את כל החושים שלי בחזרה לראות את העולם אינסוף כמו שהוא, לחפש אותו, למצוא אותו, כל פעם לעשות את ההצלבה הזאת כמו בטלסקופים, כמו בכל מיני חושים. על ידי זה אני אהיה בו, בכל החושים שלי, בכל העוצמה שלי, בכל הרצונות שלי, מחזיק, מרגיש, שולט. מה שלא היה לי קודם. זה בעצם הסיבה לכל הסיבוב. זאת אומרת, חס ושלום, כמו שהוא כותב בעל הסולם, אל תחשוב שאתה יוצאת מאין סוף. אלה, יש לך בלבול, יש עליך הרפול, אותו צריכים לתקן. לכן העולם אינסוף חייב להיות כל הזמן על הכוונת. וכל פעם אנחנו צריכים להשתוקק ברצון אליו, שברגע הבא אני בא אליו, אני נכנס בו. ואז לתאר את העולם אין סוף בצורה אמיתית. חיבור בין כולם, בנשמה אחת, ברצון אחד, בגילוי כל התכונות שלי בצורה שאני מחובר עם הכל, והאור בפנים ובורא בפנים. איפה בפנים? בתוך הרצון אחד שלי, שלי הוא. אני האדם שהוא ברא. כל היתר נראים לי עכשיו מנותקים ממני. שאני מחבר אותם, זה הכל שלי.
It looks like, you know, we're bestowing, but actually we are fulfilling in a very egoistic way the desire that are in us. And getting pleasure, I mean, the pleasure to give to the other one is also our pleasure because we're fulfilling a desire that is into us. So in a way, it's very egoistic.
נראה שאנחנו כאילו משפיעים, אבל אנחנו בעצם ממלאים את הרצון שהוא שלנו, אז בעצם זה מאוד...
לא, זה שרצון נמצא מחוץ לי, נראה לי שזה הוא לא שלי. זהו. І ісраїліт ота царих лакбіль сказати. Це з
Sometimes when I study Kabbalah, I feel it touching me. Is it just about paying attention?
לפעמים כשאני לומד קבלה, אני מרגיש שזה ממש נוגע בי. האם זה רק עניין של תשומת לב?
תראו, ישנם כאן אנשים שהם חדשים מאוד. אני רואה אותם פעם ראשונה. הייתי אומר שזה רובם כאן. ישנם אנשים שנמצאים איתנו כבר אולי כמעט 10 שנים. והם בעלי ניסיון. אדם שלומד חוכמת הקבלה, הוא לא לומד חוכמה רגילה. כי הוא משנה את הפנימיות שלו, הרצונות שלו ומחשבות שלו. לא שהם משתנים כמו שבעולם שלנו, שאני רוצה את זה, אחר כך אני רוצה את זה. אני חושב על זה, אחר כך אני חושב על זה. אלה פנימיות שלו משתנה. הוא מרגיש את עצמו מבולבל. הוא מרגיש את עצמו מתנתק מהמציאות. לפעמים יש לו כאלו רגשות שהוא לא יודע, הוא נמצא או לא נמצא, בעולם או לא בעולם. קורה לו משהו מבפנים או זה משהו מבחוץ, והוא בכלל נמצא כמו שיזופרני באיזה פיצול. ישנם כל מיני תופעות. רוצים להביא אותנו למצב שאנחנו התנתק מעצמנו ונראה את עצמנו מבחוץ וכל המציאות מבחוץ כמו הבורא, וגם כן שאנחנו נהיה בפנים. והמצבים הם שעוברים מצבים שונים מאוד ולא פשוטים, כי אנחנו חיות קטנות, ולגדול לגובה הבורא זה לעבור הרבה מאוד שינויים פנימיים בלהחליף את התוכנה שלפי זה אנחנו פועלים. ותמיד אדם הוא מקבל את זה בצורה לא כל כך חלקה. אמנם שאחר כך מתרגל וכבר יודע שזה יעבור, ואיכשהו זה אחרי זה יבוא עוד משהו, ואחרי בלבול וערפול חושים וכל מיני הבלגן שיש לו בראש ובלב, ובכלל שלא יכול לעשות שום דבר עם עצמו, מגיע שלב חדש, דרגה חדשה, מצב חדש, פתאום עיניים נפתחות גדולות והכל. אז אנחנו צריכים להתרגל לזה. ואין לך גם קיבל ניסיון, זה אי אפשר להעביר לאחרים. אבל שוב, זה רק לאלו אנשים שבאים לתקן את הנשמה. זה לא לאנשים שנמצאים ברחוב וסתם רוצים קצת להמתיק את החיים שלהם. יש עם אלו שנקודה שבלב ואלו שבלי נקודה שבלב. וצריכה להיות גישה שונה. לכן אני מאוד מבקש מכל האלו ששומעים אותי עכשיו, גם כאן וגם בכל מקומות שבעולם שלנו, אנחנו נמצאים היום שמחוברים עלינו ממש עוד הרבה אנשים, אני מבקש, אם אתם מפיצים משהו, אתם חייבים לבדוק מה שאתם עושים עם האנשים שאחראים על הפצה. כי אתם יכולים בזה לגרום נזק לאנשים שאתם נכנסים איתם בקשר, וזה יעבור גם כן, זה יחזור אליכם גם כן כנזק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. שאסור לאדם לפתוח, אלה כמו לילד, כמו לתינוק. אתם רואים, שם נמצאת ילדה קטנה עם הבובה. כן? היא מבינה שהיא משחקת עם הבובה. או, היא הלכה. אז היא מבינה זה העיסוק שלה. היא לא מבינה מה זה להיות עסוקה עם התינוק החי. וכך אנחנו צריכים לאט לאט להתקדם, לתת כל פעם, לפתוח יותר ויותר ויותר את החוכמה לאנושות, אבל במידות מאוד מאוד קטנות.
I was hoping that you could clarify something for me.
קיוויתי שתוכל להבהיר משהו בשבילי.
Yesterday you mentioned that there were four stages that souls fall in, Galgata Anaim, Ahab, Galgata Anaim in Ahab, and Ahab in Galgata Anaim.
אתמול הזכרת את ארבעת הסוגים, גלגלת עיניים, אחאב, אחאב גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים באחאב.
And you mentioned that all souls will reach its final correction, but you mentioned yesterday that אחאב cannot be corrected.
והזכרת שכל סוגי הנשמות יגיעו לתיקון, אבל האחאב לא יכול להגיע לתיקון.
לא, הוא יגיע לתיקון, רק הוא לא יכול לתקן את עצמו. כי אין בו גלגלת ועיניים. אבל הוא יתוקן על ידי זה שכולם מתחברים ולוקחים אותו גם כן. אני אגיד לך עוד. בכל אחד מאיתנו, זה גם כן אמרתי אתמול, יש גלגלת עיניים ואחאב. אחאב בגלגלת ועיניים, וגלגלת עיניים באחאב. סך הכל שתי קבוצות. גלגלת עיניים הם מקובלים הגדולים שהיו בכל הדורות. אחאב שנכנס בגלגלת עיניים, שמצטרף לגלגלת עיניים, זה כמונו. ישנם אנשים שאומנם שיש בהם גלגלת עיניים, אבל הם נמצאים בשליטת אחאב, בשליטת האגו. איתם קשה קצת לתקן. ויש אחאב, אלו שלא מרגישים מתוכם שום התעוררות. ארבע דרגות האלו, ארבע חלקים האלו, יש לכל אחד ואחד, בכל אחד. בזה שאנחנו מתקנים את שלושת החלקים האלו, אנחנו מתקנים את החלק הרביעי. אני לא יודע איך להסביר את זה. בזוהר כתוב ש על טיפות הקטנות, איך להגיד, על הדמעות, שהבורא יושב ובתיקון של כל הנשמות, הוא שכל נשמה ונשמה מתקנת, הוא בוכה על אותו האחאב שלא יכול להתקן. והדמעות שלו נופלות לתוך הים הגדול. ים הגדול זה נקרא כל הרצון שהוא ברא. ומדמעות האלו מתקן האחאב. נו, זה שפה של הזוהר. בשפה מודרנית שלנו, מערכתית, שכל אחד מאיתנו מתקן את הנשמה שלו, הוא גם כן מתקן חלק האחאב שלו יכול לתקן, ומתקן את החלק האחאב הכללי שהוא כולל כל האחאבים האלו של כל אחד ואחד. הכל תלוי דווקא בנו, באלו שכן מקבלים התעוררות. ויקטור בך.
It seems that all of the leaders of the world right now are world reformers, so by their very nature, their leadership would be flawed. How do we go about lifting up someone to a position of leadership who has evolved beyond the desire for power so that they could truly give benevolent leadership?
נראה שכל מי שמנהיג את העולם כיום הם בגדר מתקני העולם, אז הם לא באמת יכולים לעשות משהו שיועיל. השאלה היא איך אנחנו מביאים מישהו למצב שינהיג את העולם ושלא יעשה את זה מתוך הרצון לשלוט, אלא באמת שיועיל.
אני לא יודע מה יקרה. מה שיקרה זה תלוי בכם. בכולם, בנו בכולם. כשלב הבא הוא חייב לבוא למימוש. השאלה היא באיזה צורה. לכן אני אומר, על הצורה הזאת בדיוק אני לא יכול להגיד. כמו שכתוב בנביאים, אם אתה תפתח נביאים, הם כותבים על הזמנים שלנו משהו נורא והיום, שאימהות אוכלות את הילדים שלהם, ומשהו נורא קורה בעולם, מצד אחד. כל אחד יכול לפתוח תנ"ך, בכל השפה זה נמצא. כן? יש תורה, נביאים כתובים. זה ידוע לכל העולם. תראה מה שכתוב, איזה זוועות, איזה דברים הנוראים. אבל הם כתבו מה שיקרה בדרך ביתו. זאת אומרת, שהטבע דוחף אותנו ואנחנו כאילו בלי ראש. מתקיימים ומתקדמים רק על ידי מכות. כי על ידי מכות הם יודעים לכתוב. גם לפני 3,000 שנה שהם כתבו, הם רואים את המערכת, וללא התערבות האדם ברור להם איזה כוחות מצד הטבע ידחפו עלינו, ועל זה הם כותבים. זה כל הנבואה. אבל עד כמה שאנחנו נשתתף בתיקון עצמנו, נרצה להיות מתוקנים לפני שהמכות מהטבע לוחצות עלינו, הם לא יודעים, כי זה בחירה חופשית שלנו. ולכן אנחנו צריכים להשתדל. אחרת, מה התועלת מכל, בכלל, מכל החיים האלו ומכל התהליך הזה של הבריאה? אם אתה שואל אותי, גם אני לא יודע, ולא יודע מה יהיה מחר. זה תלוי מה שאנחנו כרגע, ברגע זה, עושים. כל אחד ואחד עכשיו יעשה כוונות יותר טובות, ירצה שזה יסתדר יותר טוב, יתחבר לעוד אנשים, ייקח כמה ספרים מכאן, יחלק, או אולי יעשה בבית איזו ספרייה וייתן לקרוא לאנשים, ידבר עם כמה אנשים, יהיה קשור איתנו בהפצה, או בכלל אולי כל אחד יש לו כל מיני כאלו יכולות שהוא יכול ליצור את החומר, לייצר משהו. בזה תלוי מחר. או מקבלים אותו יפה וטוב, או מתקדמים ממכות. כמו שילד קטן לא רוצה ללמוד, נותנים לו מכות, רוצה ללמוד, חיים טובים. אבל זה שלפנינו באמת מצבים רציניים מאוד, זה ללא ספק. אנחנו צריכים להבין שמנהיגים היום זה לא מנהיגים. וכל האלו הסנטורים וכל האלו, הם מרגישים את עצמם ש שכבר מאבדים את הכוח השליטה, ואין כבר כל כך ההוגה שם בממשלה כדי לחלק אותה. זה הכל בורח בין האצבעות. החלום הזה נגמר. ואני מאוד מקווה שכמו שאנחנו מגלים בזמן האחרון, שממש במילים שלנו מדברים הרבה אנשים בעולם מהכלכלה ומהחינוך ומהסוציולוגים, גם כן הפוליטיקאים הגדולים ידברו על זה, ואיכשהו יבינו שחייבים לממש. אנחנו נגיע אליהם, אני מקווה שבתוך זמן הקצר. לא שהם בעצמם שווים משהו, אבל הכוח שבהם, יכולת להשפיע לקהל הרחב, כלי תקשורת הרחבים, זה מה שאנחנו צריכים. כי כתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין להם בחירה חופשית. הבחירה החופשית זה אצלנו. להגיע אליהם ודרכיהם כמו דרך הצינור, להשפיע הלאה, זה מה שאנחנו צריכים. אבל בהם בעצמם לא לחכות שיהיה משהו. הם כמו רובוטים. כמה שתכירו אותם יותר, תבינו שהם פועלים רק לפי, יודעים לפעול רק לפי הנועלים. כך או כך או כך וזהו. וכך כל האנשים בפוליטיקה. וגם בחינוך אותו דבר. בכל מה שישנו היום בניהול החברה האנושית. אז הפתרון יכול לבוא רק מאיתנו. והם, ברגע שאנחנו נארגן את עצמנו נכון, אתה פתאום תראה שהוא מוכן להיות המשרת שלך. הבעיה שאנחנו עדיין לא מוכנים. וברגע שנהיה מוכנים, העולם יסתדר לפניך כמו ממש במה הזאת, וכאן כל העולם. באמת כך. לכן אנחנו צריכים להתקדם בתוך עצמנו, בחיבור, במיוחד הייחוד בינינו. כי זה הכוח שאתה משפיע לעולם. החוכמה הזאת אנשים לא מבינים, וכל המשבר, פתרון, זה כך וזה כך, זה הכל. האדם לומד מבפנים, מתוך האנרגיה הפנימית שלו, של הייחוד שמרגיש ממך. זה הפצה באמת. כי האור עובר דרך הייחוד בינינו לאחרים. ופתאום הוא מתחיל ככה לשמוע אותך כמו ילד קטן עם הפה גדול. וזה מפני שאתה פותח דרך האור, דרכך לאחרים. אליו. יתנו לנו אולי לאכול, תגיד לי, אה? טוב, תודה. יחד כולם. תודה. אני רוצה רק לחזור על עוד דבר אחד. ספרים. כמה שאנחנו וירטואליים, כמה שאנחנו רוחניים, הספר שנמצא ליד האדם, ליד המיטה שלו, בתוך רכבת או איפה שהוא נוסע או נמצא, בכל מקום, זה עדיין מקור. ומה שיש בשפה הכתובה, באותיות, יש בזה כוח מיוחד. אני מאוד ממליץ, אני מאוד מבקש, קחו ספרים. ואנחנו דיברנו, אני לא יודע אם זה מאורגן כך, שיש יהיה קיט.
Yes, dissemination kits. 5 books for $25.
אז אנחנו ממש עושים את זה עם ההנחות ההתפחות מה... זהו. כן, רק תבינו כמה עולה לנו ספר. כי אותו חיים שכותב, אז נגיד ספר שהוא כותב, הוא צריך לשבת על זה שנה ולכתוב. ומשך שנה תעשו חשבון מהו מזכורת. ואחר כך התפסה והפצה וכו'. וזה עובר עוד כמה שלבים של התיקון. הספר עולה לנו פי חמש אולי ממה שאנחנו מוכרים אותו כאן. אבל אנחנו שמחים שדרך זה אתם תגיעו לעוד אנשים. ולכן אני מאוד מבקש. קחו קיטים האלו ותמשיכו את ההפצה. וכך נצליח. בבקשה.
Also, Rob mentioned